אתה אשם בכל הסיפור הזה. אתה אשם. אתה השפעת עליהם וגרמת להם, לכל החבורה הזאת, להתנהג בדרך התורה. אבל אני לא אשם, אני לא עשיתי כלום. אתה אשם. שמרת את העיניים במקום כזה, גרמת ליהודי הזה לחשוב ולבדוק, ובגלל זה קרה מה שקרה, והתחוללה מהפכה בליבו, והוא חזר בתשובה, והקים בית בקדושה, וכל הזכויות הנזקף לזכותך. אז ריבון השלם, אדם יכול לדעת מה הוא זוכה פה, כמה הוא יכול לזכות? כל פירור פה בשמיים הוא חשוב. כמה אדם צריך להתחזק ולהאמין בעצמו, שכן זה חשוב מה שאני עושה. כן, זה יקר מה שאני עושה, רואים אותי, רואים כמה קשה לי. כל אחד הרי מותקף בכאלה סוגי מתקפות, שכל מיני חיידקים, כל מיני ארטילריות, הרי לא היה דור כזה, שימצאו כאלה סוגי תומעות, שאדם יכול להיות בתוך חדר, סגור ואין איש יודע, באיזה סוגי תומעות הוא נטמע, השם ישמור עם האינטרנט הטמא הזה, ואין איש יודע! שראייה אחת אסורה, אדם יצטרך ללמוד הרבה תורה למחוק את זה. ואם זה שתי ראיות? ואם זה 10 ראיות? ואם זה סרט? ואם זה טומאה וטמטום, מה הוא יצטרך פה? דברים שלא שיערו אבותינו, זה דברים קשים. שם ישמור מי ייקח פה את כל התיקון על כל זה. כי קשר בעיניים זה קשר עמוק, גם אם לא תרצה. זה עושה בלבול גדול. מתחיל לחשוב מה התכוונה, דווקא שהסתכלה ככה בבת הזה, למה התכוונה? מגבל את עצמו, מסבך את עצמו, ואחרי זה הוא בא לשאול, מה אתה אומר, מה אתה אומר עליה? אמרת לו, מה, אתה רוצה אותה? לא, לא רוצה, אז מה אתה שואל? כי הוא הסתבך עם עצמו! תקשיבו רבותיי, המרחק בין הסתכלות פשוטה לבין הרהור, כן? זה בדיוק חוט השערה. המרחק ביניהם זה בדיוק חוט השערה. ומי שחושב שיש לו שליטה על חוט השערה, תן לדרך לבדוק, תבחון את עצמך, חס ושלום. זה כבר לא בידך. החוט השערה זה לא ביד האדם כבר. בקלות, בקלות הוא נכשל. אין אפוטופוס לעריות. המרחק בין הסתכלות לבין הרהור, כן, אבל זה מאוד קשה. אתה מחליט, אני שומר את העיניים. מחליט החלטה אמיתית, רצינית. שומר את העיניים, הבנתי את הנקודה, תפסת הנקודה, זה כל השפע, זה כל התקיבת אלוקים, זה כל עשיית לשמיה, הבנתי את הנקודה. ולהפוך, הכל זה הפסדים, הבנתי את הנקודה. הוא מחליט, החלטה רצינית אחרי השיעור הזה, הוא כל כולו אש יוקדת. ברחוב הראשון הוא קרבי, בשני הוא לוחם, בשלישי הוא עדיין על המשמע, ברביעי הייתה זילה, ברחוב החמישי קשה לי, ברחוב אחרי זה אני מתחיל עם מחר. אז מה קרה לך עכשיו? עכשיו כבר נהיה יותר מתוסכל. גם החלטות שלי אין להם תוקף. אז מה עשינו? אני לא סתם סוג ג', אני סוג ג' עם פנצ'ריה ביחד. שמע שענות! זיזר את הנשמה! העיר את הישנים! החליט החלטות! נחת נחיתות. תופעה מוכרת. ואחרי זה, באופן טבעי, אתה פוגש אדם מתוסכל. מה שלומך, אחי? תורדים. למה? מה יספר לו שהחלטתי ויותר מה יצא? שורדים. אז מה עושים פה? בקיצור, את גרמת להרוס שלום בית. אותה אחת שהלכה בצורה כזאת, שבפשע כזה, חיבלת בשלום בית. אולי את לא יודעת, אולי את לא יודעת את זה, אבל אלה התוצאות וזה פשוט מאוד. עכשיו, אם היא גרמה לעשרה אנשים כאלו ברחוב, 10 אנשים היא חיבלה שלום בית, ביום רגיל ממוצע, ובשבוע 30-40, ובחודש 250. יהיה לה שלום בית? הרי זה יחזור אליה מידה כנגד מידה. את הרס שלום בית? לא יהיה לה שלום בית! לא יכול להיות לה שלום בית! היא חוזרת לבית שלה עם כל הלבוש שחץ הזה, והיא רואה שתבדוק את זה ותראה, ופתאום בעלה גם אותה לא רוצה. כן, כל הרחוב מסתכל, אבל בעלה לא רוצה אותה. ואין כזה דבר שהיא תפקיר, תעשה הפקרות ברחובות, ותהרוס בתים, ותשגע אנשים, ולה בבית יהיה הכל שלום בית. במגרש שלה זה יחזור, כן. זה חוזר אליה למגרש. שתבדוק את זה ותראה שפתאום, פתאום נפרדה חמילה, אין חשק, אין רצון, אין שם רצון בכלל, בכלל, בשום קשר. מה קרה? איך זה יכול להיות שכל החום מסתכל עליה, על הטמטום שלה, ודווקא בעלה, אותו זה לא מעניין. הרי מה קורה בבית? אדם מגיע לבית, הוא הולך עם נעלי בית. נפשיט השרוולים, נעלי בית, זה הבית. אין גינונים, אתה לא הולך עם החליפה בבית. אתה נפשיט השרוולים, צריך יכולת לטטא, אולי לעזור, אולי צריכים זה, בבית, זה בית! נעלי בית! אז זאת אומרת, אם בתוך הבית, גם שם אין לך מנוחה, אין לך שקט, מאיפה תיקח את הכוח, תעצומות הנפש לכל מה שאדם עובר בחוץ? וזה מה שקורה בעצם. לכן מתפרקים בתים. למה? כי אין בבית, אין בבית, אין את האמינות, אין את האמון ההדדי הזה. אז בשביל מה כל הסיפור היה? אם היא הולכת עם בגדי שחץ, וכל הרחוב מסתכל אחריה, והוא הראש שלו במקומות אחרים לגמרי, אז הם בכלל לא ביחד בכלל. זה רק כאילו, זה רק הצגה. אז בשביל מה התחתנתם? אבל סלח לי, אתה מראש הלכת לכל הסיפור הזה מראש, ברגע שהלכת להכיר כזאת בחורה, או את הלכת מראש להכיר כזה בחור, שבאת בגבוש כזה, שהתמקד הראש שלו בדברים השפלים האלה, במקום שתתמקד באישיות שלה. אז ממילא, גם בחורות לא נשואות בבעיה, וכל שכן נשואות בבעיה, וגם הגברים בבעיה שיש להם אחריות, וכולנו פה בסיפור לא פשוט, רבותיי. זה כבר לא פשוט. זה חוזר בומרנג כל הדברים האלו. איך זה עובד אחד ועוד אחד, כל המנגנון הזה, שמה שאתה מייצר זה מה שחוזר. אלה דברים פשוטים. היא הולכת לפגישה, והיא הולכת להכיר את אותו בחור שמצפה לו. והיא באה לפגישה הזאת באותה צורה, כן, שצריכים לתרום לבגדים. קצת בדים צריכים לתרום לה. היא באה עם הצורה הזאת. מה קורה? אותו בחור שרואה נפגש איתה, היא לא יודעת, היא לא מודעת לזה. אבל בגלל שהיא מגיעה בצורה כזאת, בעצם היא פונה, בלי שתרצה בכלל. כל הצורה שלה, היא פונה עכשיו לרבדים הכי שפלים של הגבר. במקום שיתמקד ביופי הפנימי שלה, בתכונות שלה, באישיות שלה, הוא מתמקד בדברים הכי שפלים. ועל בסיס הזה, ייווצר פה הקשר. ואחרי זה, על כורחם התחתנו, ואחרי זה, על כורחם גם התפרקו. על כורחם התחתנו על הבסיס הזה, ועל כורחם אחרי זה יראו שבעצם לא היה פה כלום. למה? כי כשהיא באה לפגישות, היא באה בצורה כזאת, שנועדה, בלי שתרגיש, בצד, בתת מודע, לעורר את הרבדים הכי שפלים שלו. במקום שתבוא בצורה צנועה, לבושה בצניעות, שמילא באופן טבעי לא נשאר לו אלא התמקד על היופי הפנימי שלה, על התכונות, על האישיות שלה, אם זה מעניין אותו או לא. ממילא, למה פנית ומה עשית? חבל חבל על כל האנרגיה שאתם משקיעים. איזה בית אתם תקימו? ואתה שהולך להכיר בחורה כזאת, הרי מה הראש שלך כרגע נעול? על השטויות? איזה בית תקימו פה? איזה בית פה יהיה? היא תגדל את הילדים שלך? היא תחנך אותם? למה היא תחנך אותם? לאיזה הפקרות? איזה בית יהיה פה בכלל?
אז בעצם הנושא היום זה העניין של צניעות ושמירת עיניים ביחד. מתברר ששני הנושאים קשורים. לכן אין לנו פה עניין ישיר דווקא לנשים או דווקא לגברים, אלא זה הכל ביחד. זה לא סוד שאנחנו נמצאים בתקופה קשה בעניין הזה. זה לא סוד שיש ניסיון, את כולם מנסים, את כולם מנסים, כי הרחוב מלא מלא בעיות. סך הכל, הבן אדם לא נמצא 24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה, בתוך הבית סגור ב-400, אלא הוא על כורחו צריך לבוא ולצאת וללכת, אם זה מסע ומתן, אם זה הלך לכולל, אם זה לפה, אם זה שם, כל אחד לפי העיסוקים שלו, לפי העניין שלו. ומילא, הוא צריך לעבור ברחוב. והניסיונות, זה דבר בלתי צפוי, מאיפה זה מגיע. זה מגיע, זה לא מגיע, לא מכינים אותך, אומרים לך, עכשיו יש ניסיון, אלא זה מגיע. אם אדם לא ערוך לזה ולא מכין את עצמו, אז הוא יותר, נהיה יותר מתוסכל. מתברר ששמירת, שהעניין של צניעות, גם שזה קשור לנשים ישירות בעיקר, אבל בעצם זה האחריות בבית, האחריות בבית, גם שהאישה היא עקרת הבית, היא עיקרו של הבית, האישה היא עקרת הבית, היא עקרו של הבית, היא עיקר הבית, אבל האחריות רובצת על הבעל, הבעלות, האחריות של הבעל, הוא מצווה לתקן את העניין הזה, זה רובץ עליו כל העניין הזה. זאת אומרת, אדם שמראש הולך להכניס את עצמו לבעיה כזאת של בית בלי צניעות, אז הוא יודע שהוא הולך לצבור לעצמו עבירות, אפילו שהוא בעצמו מתנהג יפה. אבל מתברר שהבעיה הרבה הרבה יותר חמורה. מה פירוש? ישנה נקודה שהאחים שלנו בכלל לא מודעים. ישנה נקודה שהציבור בכלל לא מודע. ישנם שני סוגי נשים. בעניין של צניעות, אתה מוצא שני סוגי נשים. יש אישה כזאת שהיא פשוט לא יודעת, הולכת בצניעות, שמר רחם, הולכת עם בגדים, השמר רחם, איך הבגדים נראים ואיך היא נראית, צריכים לתרום לה קצת בדים, בגלל מחסור בבדים. היא לא מבינה בדיוק את חומרת העניין, אתה שואל אותה למה את ככה, היא רוצה להרגיש בכיף, חם, חם, קשה לה, מפריע לך, אל תסתכל, אל תסתכל. מנטליות כזאת שמפריע לך, אל תסתכל. חם, קשה לה, היא רוצה ללכת משוחרר. הלכת בכיף, משוחרר. אין לה שום עניין אחר. רוצים להסתכל, שיסתכלו. מפריע לך, אל תסתכל. מטעות כזאת ש... לא מפריע לך, אל תפריע לי. זה סוג של נשים, סוג אחד של נשים. זה בעיה לכאורה יותר קלה. לכאורה בעיה יותר קלה כי אין פה מגמתיות. יש פשוט, היא לא יודעת, והיא רוצה, היא חושבת שהיא... דרך אגב, אותה אישה הזאת שהולכת ברחוב בצורה כזאת, גם זה מאוד מעניין. אתה, שהיא אומרת שלא יסתכלו. אבל אם אחד זה מפריע לו, אל תסתכל, אבל מפריע, לא, אל תסתכל. אבל אם אתה תעשה דבר שמפריע לה, מיד תקום בי, תקים קול, תעשה רעש. מה אתה מפריע לי באמצע הרחוב? אבל זה גם מפריע לי, לא משנה. על כל פנים זה סוג של מנטליות, לא, אל תסתכל, זה לא יפריע לך. אבל יש סוג אחר של נשים, ופה בעיה הרבה יותר קשה, שהם במכוון, באופן פרובוקטיבי, הם מגמתי, להכשיל, לגרות, לשגע את האנשים. אז קודם כל, תדעו לכם, אנחנו נחזור על זה יותר בהמשך, כל העניין הזה של לא תטור רחל ואחרי ואחרי עיניכם, עליו הזה של האיסור הזה של הסתכלות, לא תטור רחל ואחרי עיניכם, אז מתברר ספר החינוך מביא, וגם ספר חסידים מביא, שבעצם העניין הזה זה בין לגברים, בין לנשים. זה טעות רווחת בציבור שחושבים שעניין של שמירת עיניים, או העניין הזה שלא להסתכל ולא להיכשל בעיניים, זה שייך רק לגברים, זה שייך גם לנשים לפי הראשונים. בעיקר ספר החינוך שם מביא מפורש את זה, וגם ספר חסיד מביא את זה. רבי יהודה החסיד. זאת אומרת, זה עניין שייך גם לגברים וגם לנשים. אמנם המנגנון של הקלקול, איך שזה עובד אצל גברים ונשים זה שונה, המנגנון, אבל היום עם כל התומות שירדו לעולם, ונדבר על זה גם בהמשך עם ירצה השם, שם הרחם עליהם, עם כל התומות שירדו לעולם, אז כמעט נטשטשו הגבולות. כן. כמעט נטשטשו הגבולות בין גברים לנשים בכל הנושא הזה. אם כי בשורש הדברים, המנגנון, איך שזה עובד אצל הבעל ואצל האישה, הוא שונה לחלוטין. אבל ירדו כאלה תומות ששימשו פה הרבה דברים. לא הכל אפשר לפרט בפה, אבל יש נדעי לחכיבה ברמיזה. אז יש סוג של נשים כזה, שיש להם עניין מפורש ללכת ברחוב ולשגע את האנשים. כן, בכוונה, במכוון. הם הולכים בכזה לבוש שחץ כזה, כמעט בלי בגדים בכלל, והכוונה שלהם מפורש לשגע את האנשים. שיסתכלו, שיתגרו, והם עושים כל מיני תנועות במכוון, כן במכוון. אז תקשיבו מתי איך זה עובד, ופה הם לא, אנשים בבורות לא יודעים איך זה עובד. מעבר לכל מה שכתוב, הדברים, מה שכתוב, מעבר לכל זה. דבר פשוט ביותר, אינטואיטיבי פשוט ביותר. דבר פשוט ביותר. כולם יודעים שאדם מטיב עם הזולת, כדאי לו. אתה מטיב עם הזולת, מטיב עם עם ישראל, מטיב עם הזולת, כדאי לך. איך שלמה המלך אומר? שלח לחמך על פני המים, כי בבוא הימים תמצאנו. אז זה דבר מאוד פשוט, ופשוט מאוד, שכשאדם עוזר לזולת, ומטיב עם הזולת, זה משתלם לו. שלח לחמך על פני המים, כי בבוא הימים תמצאנו. זה חוזר. זה חוזר, אם לא היום, מחר, לא מחר, מחתיים, אלה דברים שחוזרים. אגם שאדם לא עושה את זה על מנת שיחזירו לו, אבל ככה זה עובד. ואדם שמרע לזולת, מזיק לזולת, אז שידע לו שזה גם יחזור לו. יחזור אליו, זה יחזור אליו. וזה הדבר אלמנטרי פשוט, בלי להיות אישיות תורנית, בלי מושגים של תורה, סתם פשוט אנשים יודעים באינטואיציה פשוטה, שכשאדם מתים עם הזולת זה חוזר אליו בהטבה. הטבה חוזרת אליו. ושהוא מזיק לזולת, יחזור אליו העזק. בכל מיני אופנים זה יחזור אליו. אנחנו יודעים מה תמון בזה, שבעצם במידה שבה אדם מודד, מה מודדים לו? כך מגיעים לנו חזל. אם אתה עושה חסד עם הזולת, אם אתה עושה חסד עם עם ישראל, אז אתה שמורה לך מידת החסד בשמיים, עוררת אותה, וכשהיא תצטרך, שמורה לך מידת החסד, ויחזירו לך את זה בכל מיני אופנים משמיים. כי הצלחת לעורר מידת החסד בשמיים. והפוך, כשאתה מרע לזולת, מזיק לזולת, אתה מעורר מידת הדין, וזה חס שלום יכול לחזור בומרנג. אבל מעבר לעניין הזה, כל אחד יודע שכאשר מטיבים עם הסובב, זה חוזר, ושמזיקים לסובב, זה גם חוזר. אז אותה אישה מהסוג השני, שהולכת באופן, בצורה פרובוקטיבית, במכוון לגרות ולשגע, כן, פשוט אלה המילים רבותיי, בצורה בוטה לשגע אנשים, בצורה בוטה, והיא הולכת ברחוב בצורה כמו בכל מיני צורות כאלו, או מתיישרת בכל מיני צורות, כן, במכוון, אז שתדע לה, אותה אישה, או אותה בחורה, שזה יחזור אליה מידה כנגד מידה. מה יחזור אליה? בעוד מעניין, מה יחזור אליה? זה חוזר אליה שלא יכול להיות לה שלום בית. לא יכול להיות לה שלום בית. למה? כי אם את גרמת לאנשים שיבושים, והוא בא הביתה, הוא לא כל כך שהוא לא שומר את העיניים. הוא נכשל בעיניים. בגלל שהוא נכשל בעיניים, אז נגרמים לו כל מיני שיבושים במערכת. זאת אומרת, נגרמים שיבושים, אז הוא חוזר על הבית שלו, ופתאום אין לו רצון לקשר עם אשתו בכלל. מתרחק ממנה. ואז אשתו מרגישה את זה, ונוצרים שם עימותים בבית, ולא די בזה שיש מלא לחצים, הרי כולנו עוברים מצבי רוח ולחצים, אם זה בפרנסה, אם זה עניינים בריאות של חף שלום, אם זה כל מיני מצוקות, זה כל מיני עניינים. תוסיף לזה גם את האי הבנה הזו שנוצרה בתוך הבית בין הבעל ואישה, וזהו זה, זה גמרנו, הכל מתעורר פה, ומקה פטיש זה נקרא, הכל מצטרף ונהיה שם קטטות וריב, וזהו זה. בקיצור, את גרמת להרוס שלום בית. אותה אחת שהלכה בצורה כזאת, שבפשע כזה, חיבלת בשלום בית. אולי את לא יודעת, אולי את לא יודעת את זה, אבל אלה התוצאות, וזה פשוט מאוד. עכשיו, אם היא גרמה לעשרה אנשים כאלו ברחוב, 10 אנשים היא חיבלה שלום בית, ביום רגיל ממוצע, ובשבוע 30-40, ובחודש 250. יהיה לה שלום בית? הרי זה יחזור אליה מידה כנגד מידה. את הרס שלום בית? לא יהיה לה שלום בית. לא יכול להיות לה שלום בית. היא חוזרת לבית שלה עם כל הלבוש שחץ הזה, והיא רואה שתבדוק את זה ותראה שפתאום בעלה גם אותה לא רוצה. כן, כל הרחוב הסתכל, אבל בעלה לא רוצה אותה. שתעשה מבחני בוזגלו, שתבדוק את זה. פתאום נוצר שם גם כן חיכוכים ומתפלט, איך זה יכול להיות? כל הרחוב הסתכל על השיגעון שלה, על הטמטום שלה כל הרחוב הסתכל, אבל את הטמטום הזה בעלה לא מעניין. ואז הם הולכים וחיים ביחד והולכים ברחוב. בעלה מסתכל בכלל על מקומות אחרים בכלל. על מי הוא מסתכל בעלה? והיא רואה את זה ואוכלת את הלב, אז גם היא מסתכלת על מקומות אחרים. אז הם כאילו חיים ביחד. הם הולכים ביחד, אבל הם כאילו חיים ביחד. הם בכלל לא חיים ביחד. זה רק כאילו. וזה כבר בדרך לגירושין, לצערנו הרב. למה? כי פשוט הם מבינים שאין מה לחיות ביחד. הם לא ביחד, זה רק כאילו, זה רק הצגה. ולכן לצערנו הרב, יש כל כך הרבה גירושים. כל כך הרבה גירושים יש. ויש כאלה שרוצים להתגרש ומתביישים, יש כאלה שרוצים להתגרש, אבל בגלל הילדים לא מתגרשים, ויש כאלה שרוצים להתגרש, אבל מכסים את זה בינתיים. סיפרנו פעם על אותו זוג שבגיל 65 רצה להתגרש, אז הוא הגיע לרב. בגיל 65-70 באו לרב להתגרש. הרב הסתכל, אומר, מה אתה רוצה להתגרש? בגיל כזה אתה רוצה להתגרש, ריבונו של עולם? מה? אז אמר לה, רב, אני כבר לא יכול, אי אפשר לחיות איתה כבר, רב, אני לא יכול לחיות איתה. מה קרה, מה קרה? גמרנו היום מקדיש את השיעה, היום גמרנו מה שהיא עשתה היום, גמרנו, לא היא לא יכול יותר. אמרו לה, רב, מה קרה? מה קרה היום? מה קרה היום, הרב, מה קרה היום? שברה עליי צלחת היום. מה אתה אומר? שברה עליי צלחת היום. ומה, אז איך היית את עד היום? מה עשית עד היום? אומר כבוד הרב, עד היום היא התאמנה, היום היא קלה. היא 30-50 שנה היא מתאמנת. אז זה לא הייתה סיבה להתגרש, היא קלה אפשר להתגרש. אבל שידע לו הבעל, אותו בעל הוא אחראי על האישה. יש לו אחריות על האישה. זה אין כזה דבר שהיא תפקיר, תעשה הפקרות ברחובות, ותהרוס בתים, ותשגע אנשים, ולה בבית יהיה הכל שלום בית. במגרש שלה זה יחזור, כן. זה חוזר אליה למגרש. שתבדוק את זה ותראה שפתאום, פתאום נפרדה חבילה, אין חשק, אין רצון, אין שם רצון בכלל, בכלל, לשום קשר. מה קרה? איך זה יכול להיות שכל הרחוב מסתכל עליה, על הטמטום שלה, ודווקא בעלה, אותו זה לא מעניין. ואפשר עוד לפתח ולהסביר את זה לעומק, אבל מפאת קדושת המקום, זה לא ראוי שנסביר יותר לעומק איך זה עובד המנגנון הזה. נוצרים שם שיבושים קשים מאוד, וזהו, ואז אם היא עקבית, היא תבחין בעצם שזה חזר אליה ישירות למגרש שלה, בומרנג, כן. אותה אחת שלא נשואה, והולכת גם כן בצורה כזאת, במכוון, עכשיו היא רוצה להינשא, היא רוצה להתחתן. היא רוצה להתחתן, היא רוצה להקים בית, היא רוצה להכיר את בחיר ליבה. היא הולכת לפגישה, והיא הולכת להכיר את אותו בחור שמצפה לו. והיא באה לפגישה הזאת באותה צורה, כן, שצריכים לתרום לה בגדים. קצת בדים צריכים לתרום לה. היא באה עם הצורה הזאת. מה קורה? אותו בחור שרואה נפגש איתה, היא לא יודעת, היא לא מודעת לזה. אבל בגלל שהיא מגיעה בצורה כזאת, בעצם היא פונה, בלי שתרצה בכלל. כל הצורה שלה, היא פונה עכשיו לרבדים הכי שפלים של הגבר. במקום שיתמקד ביופי הפנימי שלה, בתכונות שלה, באישיות שלה, הוא מתמקד בדברים הכי שפלים. ועל בסיס הזה ייווצר פה הקשר. ואחרי זה על כורחם התחתנו, ואחרי זה על כורחם גם התפרקו. על כורחם התחתנו על הבסיס הזה, ועל כורחם אחרי זה יראו שבעצם לא היה פה כלום. למה? כי כשהיא באה לפגישות, היא באה בצורה כזאת, שנועדה, בלי שתרגיש, בתת מודע, לעורר את הרבדים הכי שפלים שלו. במקום שתבוא בצורה צנועה, לבושה בצניעות, שמילא באופן טבעי, לא נשאר לו אלא להתמקד על היופי הפנימי שלה, על התכונות, על האישיות שלה, אם זה מעניין אותו או לא. ממילא, למה פנית ומה עשית? חבל חבל על כל האנרגיה שאתם משקיעים. איזה בית אתם תקימו? ואתה שהולך להכיר בחורה כזאת, הרי מה הראש שלך כרגע נעול? על השטויות? איזה בית תקימו פה? איזה בית פה יהיה? היא תגדל את הילדים שלך? היא תחנך אותם? למה היא תחנך אותם? לאיזה הפקרות? איזה בית יהיה פה בכלל? ואנשים לא יודעים. לא יודעים. ואחד אחרי השני מתנהגים, כי כך כולם מתנהגים. ומתפרקים בתים ולא מבינים למה. ונהרסים ולא מבינים למה. הרי כל העניין של בית, רבותיי, אנחנו לא נמצאים במצב קל. אנחנו לא נמצאים במצב קל. הרי אנחנו נמצאים בדור שעובר, כל אחד עובר תהפוכות בנפש שלו. יום, יום שינויים במצבי רוח. כל יום, כל הזמן אנחנו עוברים עליות וירידות. זה לא סוד שאנחנו נמצאים בדור מאוד מעניין. זה לא סוד שמבחינה כלכלית וביטחונית וכל מדינית, אנחנו, מכל הבחינות אנחנו במצב לא קל. זה לא סוד. זה לא סוד שהנפש שלנו מטורטרת בצורה נוראית. הרי לא היה דור כזה. אתה חייב כל הזמן להיות מתוקשר. כל הזמן מתוקשר עם הפלאפון. רבע שעה לא ענית על הפלאפון. מה קרה לך? חיפשנו אותך. חיפשנו אותך. חצי שעה, שעה לא ענית לנו. איפה היית? לא שמתי, זה היה לרוטט.
זה היה לרוטט ורניד, זה כבר דאגות, ואיזה דאגות. שעה, הוא לא היה מתוקשר. איזה שעה? 20 דקות הוא לא היה מתוקשר. כל הזמן הוא מתוקשר! זה כשלעצמו כבר יוצר לחץ בתת מודע אצל האדם. לחץ נפשי. זה כבר לא נותן, לא תורם לשקט הנפשי של הבן אדם. שהוא כל הזמן צריך להיות מתוקשר. אין פינה שקטה, אין זמן שקט. זה לא היה פעם ככה, זה לא היה אף פעם ככה. אנחנו לא מדמיינים איך זה ייראה היום בלי פלאפון. 24 שעות להיות מתוקשר. והכל רץ במהירות עם דינמיקה כזאת נוראית. הכל רץ פה מהר. אז אנחנו נמצאים במצב כזה שצריכים המון כוחות נפש. את הכוחות הנפש האלו, אדם מקבל מהבית שלו. רק מהבית. בית זה לא קירות. בית, בעל ואישה, כל הסוד של בעל ואישה זה שהם נותנים כוחות אחד לשני בגלל האמון ההדדי, בגלל האמינות, בגלל הזרימה שיש. אז הבית נהיה מבצר, אבל אחרת הבית, השם מרחם האונייה. במקום שתקבל משם כוחות, אתה מקבל משם מהבית התשה. במקום שאתה תדע של הבית. הרי מה קורה בבית? אדם מגיע לבית, הוא הולך עם נעלי בית. נפשית השרבולים, נעלי בית, זה הבית. אין גינונים? אתה לא הולך עם החליפה בבית. אתה מפשיט את השרבולים, צריך יכולת לטטא, אולי לעזור, אולי צריכים זה, בבית. זה בית! נעלי בית! אז זאת אומרת, אם בתוך הבית, גם שם אין לך מנוחה, אין לך שקט, מאיפה תיקח את הכוח, תעצומות הנפש לכל מה שאדם עובר בחוץ? וזה מה שקורה בעצם. לכן מתפרקים בתים. למה? כי אין בבית, אין בבית, אין את האמינות, אין את האמון ההדדי הזה. אז בשביל מה כל הסיפור היה? אם היא הולכת עם בגדי שחץ, וכל הרחוב מסתכל אחריה, והוא הראש שלו במקומות אחרים לגמרי, אז הם בכלל לא ביחד בכלל. זה רק כאילו, זה רק הצגה. אז בשביל מה התחתנתם? אבל סלח לי, אתה מראש הלכת לכל הסיפור הזה מראש, ברגע שהלכת להכיר כזאת בחורה, או את הלכת מראש להכיר כזה בחור, שבאת בדבוש כזה, שהתמקד הראש שלו בדברים השפלים האלה, במקום שהתמקד באישיות שלה. אז ממילא, גם בחורות לא נשואות בבעיה, וכל שכן נשואות בבעיה, וגם הגברים בבעיה שיש להם אחריות, וכולנו פה בסיפור לא פשוט, רבותיי. זה כבר לא פשוט. זה חוזר בומרנג כל הדברים האלו. מעבר למה שכתוב על אנשים, מעבר שכתוב על הזרות, לא צריך להיות אישיות תורנית בשביל להבין את החשבון הפשוט, איך זה עובד אחד ועוד אחד. כל המנגנון הזה, שמה שאתה מייצר זה מה שחוזר. אלה הם דברים פשוטים. מה שאין כן שבית נמנע על בסיס של צניעות. ממילא, אדם צריך לעבוד על שמירת עיניים. וזה גם כן נדע עוד מעט להתחיל לדבר על זה, אם ירצה השם. מה הנקודה פה? שאז יש את השקט הנפשי הזה. שכמה שיותר יותר ממוקד, יודע, בשביל מה התחתנת? יש לך אישה, זה הכל, זהו, פה זה נגמר הסיפור. העולם לא קיים בשבילך. יש לך אישה אחת, אין לך יותר מזה כלום, ואין לך ברחוב לחפש ולטור, לא תטור אחרי לא לכם ואחרי עיניכם. ויש לאישה גם את השקט הנפשי, גם כן. אם אלא זה נותן ביטחון לנפש, זה נותן כוחות לנפש, האמינות הזאת, האמון ההדדי הזה, זה נותן תעצומות לנפש. בלי זה אנחנו מתפרקים, גם ככה אנחנו מפורקים. עוד בא זה מוסיף עלינו, אז ודאי שהנבטים יתפרקו, השם ישמור. והקדוש ברוך הוא יש לו צער גדול מזה. כי שחס ושלום, יש גירושים חס ושלום, חס ושלום. השם ישמור מזבח בוכה. מזבח בוכה. איפה שמענו כזה דבר מזבח בוכה? בגירושין השם ישמור. מזבח בוכה. כן, מזבח בוכה. מזבח מוריד מעות. אבל מראש, אם זה הבסיס, אז מראש אתה הולך על כזה, אתה הולך למהלך כזה. עכשיו מתקשר לאיזה אחד מהחבורה פה, שהיה... הגיע לבית, חזר איפה שהיה בגלות. בגלות קשה היה וחזר לבית. והוא מספר לי על איזה הצעת שידוך. אז אמרת לו, אם מוכנה להתחזק? הוא אמר לי, בשום פעם אופן לא. בשום פנים אופן לא מוכנה להתחזק. אמרת לו, אז מה אתה שואל אותי בכלל? איזה שאלה? הוא שואל מה אני אומר עליה. אז מה, על מה אתה מדבר? אתה הולך למיטה חולה כעת. אתה מכניס את הראש למיטה חולה. בכלל, מה הבסיס פה בכלל? מה נידון פה בכלל? שכח מהסיפור. התאהבתי בה. מה התאהבת? במה התאהבת? תגיד לי, מה התאהבת פה? במה, מה, מה רצת שם? הרי זה מראש, זה הולך לכישלון. אמרת, מה יש לך פה לאהוב? אתה הולך להזיק לעצמך. אולי אתה אוהב להזיק לעצמך, מזוכיזם אין לי מה לעשות. נגד מזוכיזם אין לי מה לעשות.
מתברר שבאמת הנושא של שמירת עיניים זה גם כן דבר אחד. כי היום אנחנו, כל הנושא שלנו זה כרוך אחד בשני. כל מה שאנחנו מדברים רבותיי, אנחנו לא מדברים מתוך התרברבות, אלא מתוך כאב. מתוך כאב על המצב. מתוך כאב שהיום כבר רואים את התוצאות. אם לפני כמה עשרות שנים היה צריך להגיד, כן? לראות את הנולד, היה צריכים רוח הקודש שלה, לראות את הנולד, מה הולך להיוולד פה, לראות את הנולד, אז היום אנחנו כבר רואים מה נולד. אנחנו נמצאים בשלב שרואים מה נולד לצערנו הרב. נולדו דברים מאוד קשים. ומילא כל החינוך הבית איך שנראה וכל מה שנראה. אבל גם בית כזה, ברוך השם, שכן נמצאים בדרך הקודש, וכן שמרים על צניעות, גם שם, הרבה פעמים ברוב התמימות, אנשים לא יודעות, שהלבוש הצנוע לא היא קובעת אל הבעל יקבע. למה? כי הרבה פעמים האישה ברוב תמימותה היא לא יודעת שהסוג לבוש הזה, מלבוש הזה, אגם שהוא צנוע והכל מכוסה והוא צנוע, עם כל זאת בצירוף המסוים הזה ובזווית הזאת המסוימת, אז זה משבש גם כן מערכות. ורק הבעל יכול להגיד לה את זה וגם לא יכול להסביר. ולכן הפוסקים אומרים פורשות שהבעל הוא זה שצריך להגיד לאישה אם זה צנוע או לא. כי הרבה פעמים היא לא יכולה לדעת. זה נראה לה מאוד מאוד צנוע, אבל היא לא יודעת בדיוק איפה השיבוש בצורת חשיבה של הבעל. גם לא שייך לפרט כאלה דברים. מכיוון שהבעל יש לו אחריות על הבית, אז זה כבר לא קשור רק לאישה, זה קשור גם לבית. רק דרכי דרכי נועם, אדם צריך בטפי דרכי נועם להסביר את העניינים האלה. מתפלל ולהסביר. לפעמים גם הבעל לא יודע, לא מודע לזה. הוא לא מודע לזה שבעצם מה ש... הוא צריך להיות רגיש בנקודה. צריך לשים לב. הוא חושב שממשיכים עליו וזהו. לא נותן את ליבו על העניין הזה. זה גם כן חוסר מודעות לפעמים של הבעל. ומילא נוצר מצב של נאיביות. הרבה פעמים זה נאיביות, פשוט נאיביות. נאיביות כפשוטו. הרבה פעמים. וכיוון שהפוסקים מדברים על זה, אז אנשים התעוררו ופתאום ראו שכן, באמת לא שמנו לב לזה. מכיוון שכך, אז בעצם נושא של שמירת עיניים נהיה בעצם בעיה משותפת של הבעל והאישה ביחד. כמה שהבעל מצווה שמירת עיניים, אז מתברר שגם לאישה כדאי לעזור לו, לבעל, בנושא שמירת עיניים. מה פירוש? לא שתגיד לו, שמור את העיניים! זה באמת חמור מאוד אם האישה עומדת על המשמר, על בעלה. אתה לא שומע את העיניים, אתה יודע? זה רק מקוים אותו, ועושה אותו יותר עצבני, כן? כי בין כך יש לו גם ניסיון, ואנחנו נראה איך אפשר לזכות בכלל לדבר הזה. אלא שצריכה להגיד לו, תשמע, באיזה מקום הזה לא כדאי לך להיכנס, בצורה כזו, באופן כזה, לעזור לו, באופן שעוזר, מסייע, לא באופן מקומם. כי בין כך איפה שהולכים יש ניסיונות. בין כך האוויר מלאך הרבה, הרב אליהו מליופיאן אמר כבר לפני עשרות שנים, שבעצם הוא אמר, האוויר מלאך חיידקים. האוויר מלאך חיידקים רוחניים, כן? הלשון שלו הייתה, אמר באחד המכתבים הוא מביא, בלב אליהו מביא, בזמן מגפה נעשה האוויר מאופש בחיידקים של המחלה. דבר מסוכן המאפשר אפילו לאדם הבריא והחזק להידבק בה. בדורנו, הוא מדבר לפני עשרות שנים. אתם מבינים שלפני עשרות שנים ועד היום, המצב השתפץ, כן? בדורנו פרצה המגפה של הפקרות ופריצות ברחוב. כל אדם צריך לפחד, שמא נפגע גם הוא חס שלום במחלה האיומה הזאת. כיוון זה חיידקים, זה מדבק, זה מאוד מדבק. אז זה יכול לגרום לך חולשות כאלו, חולשות, שלא כל כך חייבים ולא חובה, אפשר להקל וזה לא חובה. זה חיידקים, זה פוגע. ואם אדם הוא לא עירני בנקודה הזאת, אז זה יכול לפגוע בו. אז ממילא שמירת עיניים זה עבודה. אבל איך, מה הנקודה פה? איך זוכים לזה? אז קודם כל, כשנביא מכאן את הגדר שעסקינן בו, זה מאוד מעניין שלא מצאנו בשום מקום, בשום לאו לא מצאנו, חוץ מאשר עבודה זרה. וניאוף שאדם שחשב לעשות עבירה, שמחשיבים לו את זה כעבירה. כי בכל יש לנו כלל הרי, מה שחזם נדים אותנו, שאדם חשב לעשות עבירה ולא עשה, לא מצרפים לו את זה למעשה. איכן שאדם חשב לעשות מצווה, אדם שחשב לעשות מצווה ולא עלתה בידו, מחשיבים לו את זה כאילו עשה באמת את המעשה. איך אמרו חזל? מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. מחשיב לך את זה כמעשה, אם נאנסת. מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לאדם למעשה. מה הסיבה? מאוד מעניין. כל זה נכון, אבל בהרהור, בהרהור שאדם מהרהר, בניאוף או בעבודה זרה, מחשיבים לו את זה לעבירה, רק בעבודה זרה. בעבודה זרה ובניאוף, מחשיבים לו את זה ממש לעבירה. איפה זה כתוב? ומה הקשר בכלל בניאוף לעבודה זרה? אז חז"ל אומרים, שבעצם יש לנו לאו מפורש, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, יש בעצם בלאו הזה, בעניין של העריות, בנושא העריות, יש שלושה דברים. יש את עצם המעשה, השם ישמור, כן, שזה הכי חמור, השם ישמור, עצם המעשה. ויש את העניין של הרהור, ויש את העניין של הסתכלות. זאת אומרת, בעצם הרהור והסתכלות, אלה הם שני דברים שונים לכאורה, כן? עצם המעשה, ההרהור וההסתכלות. מאיפה לומדים את העניין של הרהור? לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומרים חז"ל, זה הרהור עבירה. ונשמרת מכל דבר רע. אחרי כן, עניין של הסתכלות, גם כן אומרים חז"ל, מאותו פסוק, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שהוזהרנו בזה שלא להסתכל לאדם בעניין של עריות. ויותר מזה בעצם, כתוב שהרהורי עבירה קשים מעבירה. אחד הדברים שמעכבים את התשובה, מביא הרמב״ם, בשם מחז"ל הקדושים, שאחד הדברים שמעכבים את התשובה, הרהורי עבירה. מה יש? הרהורי עבירה קשים מעבירה. מה הסיבה? אומר הרמב״ם, מביא הרמב״ם כאן בעניין הזה, בהלכות תשובה, שבעצם האדם אומר, בעצם אני לא עשיתי כלום, לא קרבתי, לא עשיתי מאומה. והוא אינו יודע בעצם שראיית העיניים אבון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר לטור אחרי לכם ואחרי עיניכם. אם אדם נכשל, השם ישמור, אז מבין שצריך לעשות תשובה, וליבו נשבר בקרבו, אם הוא זוכר, אם הוא צריך לעשות תשובה, ועושה תשובה. אבל בירורי עבירה, לא נראה לו שיש פה משהו כל כך חמור שצריכים, שוכח מזה, המשיך הלאה. ולכן הירורי עבירה קשים מעבירה. וירורי עבירה האלו, הירורים, לא מצאנו בשום מקום את החיוב רק בעבודה זרה. שבעבודה זרה גם כן אדם מחויב על עניין של הרהור, לא מצאנו בכל התרי"ג מצוות בשום מקום את הלאו הזה, חוץ מאשר עבודה זרה גם כן. שנאמר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. באים חז"ל אומרים, מה זה יעשה זונים אחריהם? זה הרהור עבודה זרה. וההסתכלות נאסרה גם כן, מהפסוק אל תפנו אל האלילים. מה שם בא פעם מדרש, אל תפנו לראותם. זאת אומרת, בעצם, בשני הדברים האלו, בעבודה זרה ובניוף, מצאנו את אותו מהלך של איסור הרהור. לכאורה, מה הקשר ביניהם? אם תשימו לב, עשרת הדיברות שלנו, שעשרת דיברות למעלה, אז תראו שבעצם, הרי ידוע שזה מחולק, עשרת הדיברות מתחלק לבן אדם למקום, בצד ימין, כן, בצד שמאל, בן אדם לחברו. ויש קשר בעשרת הדיברות בין, בכל דיברה ודיברה, שדווקא זאת מול זאת. אז שימו לב, מה כתוב שם מול, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. מה יש מול לא יהיה? מול לא יהיה מוצאים לא תנאף. מול לא יהיה אנחנו מוצאים לא תנאף. מה הקשר ביניהם? מה הקשר בין לא יהיה לך אלוקים אחרים פניי לבין לא תנאף? אלא מתברר שהקשר הוא שבשניהם אותו יסוד בדיוק. מה זה העניין בעצם של ניוף? זה בעצם בגידה בקשר. אדם שמתחתן, נושא אישה, אז הוא קורא את ברית עם אשתו. זה ברית של נאמנות. ושחס ושלום יש ניוף, אז יש פה קלקול לקשר. ומה קורה בעבודה זרה? נכרתה הברית בין הקדוש ברוך הוא, ועבודה זרה זה בדיוק קלקול לקשר, שהוא פונה למקומות אחרים, קלקול לקשר. לכן בדיוק על זה ועל זה האיסור של הערעור. לכן בדיוק לא יהיה כנגד לא תנף. זאת אומרת, מי שבעצם נכשל בזנות וניוף, זה כמו עבודה זרה. הפסוק אומר, דרך אישה מנאפת, תחת אישה תיקח זרים. זאת אומרת, מה זה תחת אישה? תחת בעלה, תחת האיש שלה, תחת בעלה. דרך אישה מנאפת, תחת אישה, תחת בעלה, תיקח זרים. אותו קלקול בדיוק. הקלקול שנעשה בניאוף, זה אותו קלקול בעבודה זרה. ולכן נעשה גם כן הרהור. מתברר שיש פה משהו הרבה הרבה יותר חמור. שבעצם איסור של הרהור בעניין של עריות, למה כל כך זה חמור עניין של שמירת עיניים? שאפילו לא להסתכל! אפילו לא להסתכל, מתברר שהמרחק בין הסתכלות פשוטה לבין הרהור, תקשיבו רבותיי, המרחק בין הסתכלות פשוטה לבין הרהור, כן, זה בדיוק חוט השערה. המרחק ביניהם זה בדיוק חוט השערה. ומי שחושב שיש לו שליטה על חוט השערה, תצא לדרך לבחון את עצמך, חס ושלום. זה כבר לא בידך. החוט השערה זה לא ביד האדם כבר. בקלות, בקלות הוא נכשל. אין אפוטרופוס לעריות. המרחק בין הסתכלות לבין ערעור, כן, רבותיי, זה מאוד קשה. כמה שמחמירים בערעור, שערעורי עבירה קשים מהעבירה, והדברים שמעכבים את התשובה, ואתה מפסיד הפסדים נוראים בעניין הזה, אז המרחק בין הסתכלות לבין ערעור, חוט השערה. אז עכשיו תחיל להבין באמת למה כל ילד הזה כל כך אמור. עד כדי כך, עד כדי כך. חתם סופר מביא, חידושים שלו על התורה, חתם סופר על התורה. מביא בשם הרב של החתם סופר, קראו לו אמנת אדלר, היה גאון עצום, מקובל גדול. מביא בשמו, שחזל הרי אומרים, חזל הרי מגלים לנו, שמלאך המוות, בשעת הפטירה, עומד מעל מושתיו של החולה, והוא נראה, כן, בשעת הפטירה, הוא נראה כולו מלא עיניים. אז הוא שואל הגאון, חתם סופר בשם רבו, שואל, מה, למה דווקא עיניים? למה מלא עיניים? למה לא מלא ידיים? למה לא פיות? מה זה מלא עיניים? מתברר שבעצם כל העיניים שהוא מלא, מלאך המוות, זה מכל ההסתכלויות שהאדם מסתכל בימי חייו. משם כל העיניים של מלאך המוות. וכל העיניים האלו מזכירות לו את כל ההסתכלויות האסורות שהוא הסתכל כל ימי חייו. ומכל זה הוא מזדעזע. איפה היה ראש שלו מונח? זה לא פשוט כל העניין הזה. הוא שואל שם למה? דווקא עיניים. הרי למה הוא לא מלא פיות? מכל לשון הרע שדיברת, שזה חמור מאוד. למה לא הוא מנה מידיים, מכל גזלות של המגנב? לא, מכל העיניים. זאת אומרת, בעיניים יש פה משהו נוראי. יותר מהכל דווקא בעיניים. מה יש פה? תקשיבו רבותיי, כמה גדרים בעניין הזה של עיניים. כשאדם שומע את הדברים, שואל את עצמו רגע, אז איך זה מתחיל? אז מה נעשה? איך זה מתחיל? מה הגדרים פה? איך זה עובד? אז קודם כל, יש מושג שנקרא שמירה אזורית. יש שמירה לוחצת ויש שמירה אזורית. מה זה שמירה לוחצת? שמירה לוחצת זה אישית לוחצת, כן? ויש שמירה אזורית, זה אזור כללי, כן? כמובן שהשאיפה היא להגיע באמת לשמירה כראוי, אבל כשאתה מתחיל, אז מיד אתה אומר לו, הכל חמור, חמור. יש שמירה אזורית קודם כל, אבל הנקודה שאנשים לא יודעים, שהכל מתחיל שם, והם לא מודעים לזה, יש מושג שנקרא קשר עין. פשוט קשר עין. מסתכלים עין בתוך עין. הרבה פעמים באים כל מיני אנשים שואלים, מתייעצים, בין השאר אתה שומע, הוא נתקל בה בעיניים והוא שואל, מה אתה אומר? הסתכלה, הוא הסתכל, השם מרחם, הסתכלו אחד השני בעיניים, ומשם כל הבלבולים, כי קשר בעיניים זה קשר עמוק, גם אם לא תרצה, זה עושה בלבול גדול. מתחיל לחשוב מה התכוונה, דווקא שהסתכלה ככה בבת הזה, למה התכוונה? מבלבל את עצמו, מסבך את עצמו, ואחרי זה הוא בא לשאול, מה אתה אומר, רב? מה אתה אומר עליה? אמרת לו, מה, אתה רוצה אותה? לא, לא רוצה, אז מה אתה שואל? כי הוא הסתבך עם עצמו! רגע, אז מה יעשה אדם שהוא בעצם חייב לעבוד עם נשים? אם זה בחנות או באיזה משרד? אז יש מושג שנקרא לטשטש את הראייה. לא צריכים זום ולא פוקוס. אפשר לטשטש את הראייה, כן. תסתכל, אבל אתה לא חייב להתמקד בעיניים! שזה עושה קשר וחיבור! וזה עושה בלבול כבד וקשה. וגם אם נאלצת והסתכלת, אז מה שאדם בעיקר דנים אותו, לא דנים אותו על הראייה הקראית, אלא על מה שליבו נמשך אחרי זה, להסתכל בעיקר, דנים אותו. כי הרבה פעמים אדם נכשל חף שלום, ואומר, זהו כבר, זה הפקרות, מילא, כעבוד. הוא לא יודע שהקראי הזה לא דנו אותו בכלל. בעיקר דנים אותו על מה שאחרי כן הוא נמשך. ואומר, או, זה יפה, כן, אמשיך הלאה להסתכל. ומאלה כבר הסתכלתי. ובשמיים בדיוק הפוך. מתפעלים ממנו, אם אדרבה, בהקרא הסתכלת וחתכת, מתפעלים ממנו. לזה זו הייתה כוונה. כביכול, הכשילו אותו, ועכשיו הוא עומד בזה, הנה, ניצחת, זהו זה. ניצחת. כי אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה אופן מנסים את האדם. כל מיני צורות. אנחנו צריכים להישמר. אבל לפעמים, בכוונה, מכשילים את האדם. ואז הוא מקבל ביזיון, השפלה. מי יודע מה תמון בזה? אולי רוצים את הביזיון שלו? אבל אם אדם יזמן לעצמו ניסיונות ויגיד, עשו לי את זה בכוונה, הוא יקבל מכות גם על מה שהוא עשה וגם על בכוונה. על הכל יקבל מכות. אבל יש מצב כזה שנותנים שבאקראי ייכשל ורוצים רק שלא יימשך הלאה, זה הכל. ולא שלא יחשוב לעצמו מה שדיברנו כאשר עבדתי, עבדתי, וזהו הפקרות פה, וזהו נגמר הסיפור, וגמרנו, יאללה, הותרה הרצועה. אז זה יש מה שנקרא שמירה אזורית.
ויש מצב שאדם לפעמים נקלע למקום כזה, שאומר רבנו ספר המידות, שהוא צריך לברוח מהמקום הזה. לברוח כפשוטו, למה? כי לפעמים המקום עצמו גורם. יש מצב כזה לפעמים, שפשוט המקום גורם לאדם, בגלל שהמקום הזה לא שומרים על טהרה שמה, אז לכן כל מה שדורשים ממנו לברוח מהמקום, פשוט לברוח מהמקום, לא יותר מזה. וכאן רבנו הביא לנו את זה, בעניין הזה של, שלפעמים זה מה שרוצים מהאדם, מי שיושב בין אנשי ניאוף, או במקום שהיה בו ניאוף, על ידי זה בא לערעורים רעים. זאת אומרת, אם אתה מרגיש לחץ בעניין, תברח מהמקום. מי יודע מה היה במקום הזה? תברח משם. ומוסיף לנו רבנו מה שאמרנו מקודם, החמדה והמחשבה הרעה העולה על הלב פתאום, שאין ברשות האדם להימנע ממנה, אין נאנשים עליה. אלא כאשר יערהר וחוזר ומערהר. זאת אומרת, בגלל שאדם מגיע לתסכולים, ואמר, אני סוג ג', אז יאללה, אותה הרצועה. וזה מה שרצו. רצו את הביזיון הזה, שהנה, לחצו אותך לקיר, ואתה אומר, אף על פי כן, וזהו זה. עוזב את זה, ממשיך הלאה. פה אנחנו נופלים בנקודה, זה כל מה שאנחנו רואים בשיעורים, שאדם נחלש את דעתו, ואומר, אני סוג ג' וזהו זה, גמרנו, מה יעזור לי? רבותיי, זאת נקודה חשובה, למה? כי אנחנו הרי שואלים את עצמנו, ריבונו של עולם, איך זה עובד המנגנון הזה? למה אדם יכול לשמוע שיעורים נוראים על עיניים, ועל הקדושה, ועל השפע, ועל כל מה שזוכים עם העיניים, ואף על פיכם ולמרות הכל, הכל נופל. איך זה יכול להיות? כתוב בספרים הקדושים, שכשאדם נכשל בעיניים, פשוט, הפקרות, מה הוא עושה? אתה הרי זכית לשמור שבת, ברוך השם. שרת בשבת זמירות, שתבח שמו. עשית דברים יפים, כל, למדת תורה, התפללת, פה עזרת, שבת אכלת חמין, שרת, שתבח שמו, התפללת ואת הכנסת. הרבה קדושה הצטברה לך, כן. תבח שמו, כן. עכשיו מה? מה אם עשית רעך עליהם? לא מגיע? אז מה קורה? אז אתה מסתכל איפה שאסור להסתכל, ומערר איפה שאסור לערר, ואז פשוט הכנסת צינור למוחין הקדושים, ומהקדושה אתה מזרים גם לעשית רעך, גם שפע. גם להם מגיע, מכל השבת היפה שלך. ומה הם עושים השפע הזה, עשית רעך? נותנים מכות. מאוד פשוט. גם הם רוצים שפע. ואדם לא מודע לזה, אז איך זה יכול להיות? שאתה משמע כאלה דברים מזעזעים, ומחליט, החלטתי, אני שומר את העיניים. ישנם רבנים צדיקים, צדיקים, באמת צדיקים, שהם זעזעים את הנשמה. עיניים! אנשים מזדעזעים. אבל זה לא מחזיק מעמד. אתה מחליט, אני שומר את העיניים. מחליט, החלטה אמיתית, רצינית. שומר את העיניים, הבנתי את הנקודה, תפס את הנקודה, זה כל השפע, זה כל הקרבת אלוקים, זה כל עשיית השמיה, הבנתי את הנקודה. ולהפוך, הכל זה הפסדים, הבנתי את הנקודה. הוא מחליט, החלטה רצינית אחרי השיעור הזה, וכל כולו אש יוקדת. ברחוב הראשון הוא קרבי. בשני הוא לוחם. בשלישי הוא עדיין על המשמר. ברביעי הייתה פזילה. ברחוב החמישי קשה לי. ברחוב אחרי זה אני מתחיל עם מחר. אז מה קרה לך עכשיו? עכשיו כבר נהיה יותר מתוסכל. גם החלטות שלי אין להם תוקף. אז מה עשינו? אני לא סתם סוג ג' אני סוג ג' עם פנצ'ריה ביחד. אז מה קרה? שמעת הצדיק הנוראי הזה שכדאי מאוד לשמוע אותו, ובמקום שייצא מזה באמת משהו טוב, יצא בדיוק תסכול. אז איך זה עובד? מה קורה כאן? באמת מה הפתרון גם? מה הפתרון לכל הסיפור הזה? שמע שעגות! זעזע לו את הנשמה! העיר את הישנים! החליט החלטות! נחת נחיתות. תופעה מוכרת. ואחרי זה, באופן טבעי, אתה פוגש אדם מתוסכל. מה שלומך, אחי? תורדים. למה? מה הוא יספר לו שהחלטתי ויותר מה יצא? תורדים. אז מה עושים פה? נסביר את התופעה יותר לעומק. ישנו אדם אחד, שמסכן יש לו איזה בעיה, אבל אתה מנסה לעזור, כי אתה רואה שהוא הולך תמיד במסלול הזה, הרבה פעמים אתה רוצה לתקע בקיר. ואתה החלטת לעזור לו, באמת, להסביר לו שיש פה קיר ולא כדאי לו. הוא לא שם לב שהוא הולך, אולי הוא נותן מחשבות כאלה, הוא נתקע בקיר. אז אתה מסביר לו, תראה, כשאתה הולך פה ברחוב, אז תשים לב תמיד, כשאתה מגיע פחות או יותר לאזור הזה, תעצור, תבחן את האזור ושמור את הראש. שמור את הראש שלך, לא יתקע בקיר. הוא אומר, תמיד, טוב שאמרת, אני מת, אני מרגיש לפעמים קצת כאבים בראש. טוב, עזבת אותו לנפשו, הוא הלך, הלך, הלך,
בום, הראש בקיר. פוגשת עוד פעם, אתה אומר לי, מה יש לך בעיה? אני אומר לך, יש את הקיר הזה, שים לב, לא התעקע בו, לא כדאי לך. הוא אומר, אתה צודק, ולא סתם לא כדאי לך, יש לך, אתה נתקל בקיר, אז אתה מקבץ חחורות, הראש כואב, לא כדאי לך. הוא אומר, תאמין, אתה צודק, באמת אני אשים לב לזה. אתה עוזב אותו, הולך, 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 מגיע לקיר, בום, בקיר. מה אני אעשה לך? אני אסביר לו את זה. תראה, אני רוצה להסביר לך יותר לעומק את העניין. תראה, יש פה קיר, תראה, יש פה קיר. כשאתה הולך בדרך שם, תשים לב, אתה מגיע לקיר, זה לא כדאי לך לתקל בקיר, כי הראש שלך כואב. אתה נפגע, עכשיו מתחיל למי שיש לו בעיה לבן אדם, אז הוא אומר, גם הקיר נפגע ממך, כי גם לקיר כואב באיזשהו מקום, זה לא משתלם כל הסיפור. הוא אומר, תאמין, אתה צודק, באמת, אני שמתי לב גם, שבקיר גם כן קרה משהו. אתה יודע מה אני אשים, באמת אני אשים לב יותר. הוא הולך, אתה עוזב אותו, עוזב אותו, הוא הולך, 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 מגיע ליד הקיר, בום, בראש בקיר. לא יודע מה, נסביר לו. תראה, אני אסביר לך יותר לעומק את העניין. תראה, יש פה בעיה עם הקיר. אתה יש לך עם הקיר, זה בעיה. אתם ביחד עם הקיר בעיה. כשאתה הולך בקיר, אני רוצה להסביר לך, אתה נתקל בקיר, אתה הולך, שים לב, הראש שלך כואב, גם הרבה פעמים אתה נפצע. כשאתה זב דם, אז החולצה מתלכלכת, הקיר מתלכלך. זה בעיה מאוד קשה, תשים לב על זה. הוא אומר, אתה יודע מה, אתה שמתי לזה, אני לפעמים רואה את החולצה שלי עם דם באמת, אתה צודק. וואי, זה מהראש, וואי, זה מהקיר, יו, אתה צודק, אתה יודע מה, אני אשים לב, אני מעכשיו נזהר על הקיר, על הראש, על הכל, על הבגדים, אתה צודק, באמת, אני זהו זה, אני החלטתי. אתה עוזר אותו, אתה עוקב אחריו, מסתכל מה קורה איתו, אתה רואה אותו, הולך, 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 כולו דרוך, מגיע לקיר, נעצר, מסתכל, רואה שאתה לא מסתכל עליו, בום, בראש בקיר. מה אני אעשה לו, מה אני אעשה לו, ריבון השלום, אני אסביר לך את זה עוד פעם, שמה. תראה, יש פה בעיה, אני רוצה לסביר לך, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. הקיר, הראש שלך, הצירוף הזה, החולצות, הבגדים, הדם, הכל ביחד, בעיה. שים לב, אתה הבנתי שאתה גם אפילו מודע לזה וקשה לך. תלך כל הזמן, דרוך, 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 שתגיע לשם, תעצור, תחשוב עליי, תחשוב על הקיר, תחשוב על הדם, עליי, על עליך, על כל המציאות, על עם ישראל, על הסובב, תחשוב על הכל, תעצור. הוא אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, באמת, אני ערני, אני אקח את הכל, את העניין שעם ישראל, את הדם שלי, את החולצה, אתך, את הקיר, את כולם, אני אקח הכל בחשבון, אתה צודק! אתה עוזב אותו נפשו, הוא הולך, הולך, הולך. מגיע לקיר, נתקע, נעצר, נעמד, עם ישראל, הקיר, אדם, הראש שלי, הסובב, הכל, מה אני עושה? מסתכל, אתה מסתכל עליו, ממשיך להסתכל עליו, הוא עוצר, מסתכל עליך, מסתכל, מסתכל, עד רגע עזבת את הראש, בום, הוא מזגע עליו, רגע רק עזבת אותו, שנייה עזבת אותו, מיד בום בראש בקיר, מה יהיה איתך, מה יהיה איתך? משוגע אי אפשר לעזור לו, למה? חז"ל הקדושים אומרים, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. איפה שיש שיגעון אי אפשר לעזור. עיניים זה שיגעון. זה לא הסבר כזה או אחר. פה צריך לצעוק לשם. ריבונו שלם, יש פה שיגעון. תציל אותי מהשיגעון. ודאי שההסברים הנפלאים חשובים, והשיעורים של הצדיקים חשובים, הכל חשוב, אבל זה לא טיפול שורש. אין אדם עובר עבירה אם כן נכנס בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? זה שיגעון. לא עוזרים הסברים. אתה מבין מה שאתה הורס לעצמך, אתה מבין איזה הפנצ'ר, אתה מבין מה אני עשה מזה, הכל אתה מבין. מגיע הרגע, בום, נפילה, מה קרה פה? זה לא עוזר, פה צריך תחנונים, העבר עיניי מראות שם, בדרכך חייני. ככה זו הקדוש מביא, אתה מסך להתפלל. עבר עיניי ממה שכתוב בתהילים, דוד המלך אומר, העבר עיניי מראות שם, איכן שיש מקום שם, ובואי שם תרחם עליי, שתסתית לי את העיניים הצידה, שאני לא אסתכל. אצלנו קורה בדיוק הפוך. אתה אומר לי, אני שובר את העיניים, איפה שיש בעיה, פתאום סובב את הראש בדיוק. מה קרה? סובב את הראש בדיוק שם הייתה הבעיה. כי אין פה תפילות. זה רק עם תפילות, זה טיפול שורש. מה זה, מה זה נקרא שח עיניים יושיע? פסוק באיוב. שח עיניים יושיע. את מי הוא יושיע? מי שהולך בשחות עיניים. מי שהולך עם שמירת עיניים מושיע, את מי הוא מושיע? כך שואל בעל טהרת הקודש. אומר בעל טהרת הקודש, רבן רטה מה שמביא. שח עיניים יושיע, את עצמו כבר הוא הושיע מזמן. את כל הסובב הוא מושיע, כן. אומר הרב ברנד שליטה, כשאדם הולך ברחוב ושמירת עיניים, הוא מכניס אירועי תשועה בכל הרחוב. מה פירוש? הרי יש כאלה שעושים, מסכן, ואיך הוא הולך. אבל נכנס לו איזה דקירה, מה איתי? זה אירוע תשובה. הוא מסכן גמור, תראה איך הוא הולך. באמת, תראה איך הוא הולך. לא מסתכל, שדדים, לראות, מה... אבל נכנס לו גם איזה דקירה באיזשהו מקום, מה עם החיים שלי בעצם? זה עירור תשובה. שח עיניים יושיע. הוא מכניס עירות שלו בכל הרחוב. היה איזה יהודי בעל תשובה, שחסדי השם, זכה לחזור בתשובה, היה חילוני, קים בית, חזר בתשובה, ילדים, משפחה, השתבח שמו. אז הרב שלו סיפר איך הוא זכה לחזור בתשובה, סיפר הרב שלו. סיפר עליו בהזדמנות. פעם אחת הוא סיפר עליו, מעמד מסוים, שאותו יהודי, שהיה חילוני, רחוק לגמרי מכל המושגים האלו, של עיניים, וצניעות, וקדושה, הגיע לאחד המקומות, אינני יודע, אולי קניון, איזה מקום ציבורי שם לא בדיוק שומעים כל כך על צניעות. זה לא בדיוק המוטו שם. כן, מקום שבדיוק לא המהלך שם הכי צניעות הכי גדולה. ובדיוק הוא ראה שם שעבר איזה בחור ישיבה, 17-18, בגיל הבחרות. והוא ראה את הבחור ישיבה הזה נקלל שם בטעות. כל מה נחיפש איך לצאת משם. הוא מסתובב שם איזה 20 דקות, הוא מסתובב הלוך, חזור, עד שהוא נחלץ מהאזור. אבל כל הפרק זמן הזה, רבע שעה, 20 דקות, כל הפרק זמן הזה שהוא היה בתוך כל המבוכה הזאת, בתוך מקום לא צנוע לחלוטין, וכל הזמן הוא לא הרים את העיניים, ושמר את העיניים ולא הרים את הראש. אחרי כל הפרק זמן, עד שהוא נחלץ מהאזור, אז הוא הבין שהוא בטעות נקלע לכאן. הוא התפלא, אותו יהודי התפלא, איך זה יכול להיות בחור, בגיל הבחרות, עם כל רתיחת הדמים, בגיל שכל היצרים, כל היצרים, בגיל כזה, עם כזאת שליטה על יצרים, לא מרים את הראש, אי, אדם חושב. וזה באמת, הפליא אותו. יש פה משהו לא ברור, יש פה משהו תמוע. מאיפה לוקח את הכוחות האלו? מה הוא עשה? הלך לברר מה זה בחור ישיבה. הגיע לישיבה, התחיל לשאול מה זה ישיבה, מה זה בחור ישיבה. הסבירו לו, יש תורה, יש רש"י על הגמרא, יש ראשונים, יש קדוש ברוך הוא, יש עשרת הדיברות, יש לו תטורו, יש קדושה, יש סייעתא דשמיא, יש בראתי ליצר הבא של תורת תבלין, יש תפילות, יש תחנונים, יש בורא עולם בקיצור! הבן אדם הזה חזר בתשובה מהיהודי הזה שנקלע לשם בנסיבות של שמירת עיניים. מה האדם יכול לדעת מה הוא מחולל עכשיו? הם בכלל לא הכירו ביניהם. אותו יהודי הזה, בחור הזה, הבחור הזה אחרי 120 מלא למעלה, ויגידו לו, תשמע חביבי, עשית כל מיני דברים בחיים. למדת, התפללת, זה דברים היפים, אבל אני רוצה לספר לך עוד משהו. יש פה איזו משפחה שיש לה גם צאצאים, וזה הכל בזכותך, אתה יודע, זה שלך כל הזכויות שלהם. מה, אני לא מכיר אותם בכלל. אתה לא מכיר, אנחנו מכירים. אתה אשם בכל הסיפור הזה. אתה אשם. אתה השפעת עליהם וגרמת להם, לכל החבורה הזאת, להתנהג בדרך התורה. אבל אני לא אשם, אני לא עשיתי כלום. אתה אשם. שמרת את העיניים במקום כזה, גרמת ליהודי הזה לחשוב ולבדוק, ובגלל זה קרה מה שקרה, והתחוללה מהפכה בליבו, והוא חזר בתשובה, והקים בית בקדושה, וכל הזכויות הנזקף לזכותך. אז ריבון השלם, אדם יכול לדעת מה הוא זוכה פה, כמה הוא יכול לזכות, בפרט בדור שלנו, שהאחים שלנו מרוסקים לגמרי, ומחפשים את עצמם בכלל. הרי זה ברור שהמצב היום שכולם מרוסקים. האחים שלנו במצב קשה מאוד, תבינו. אם אנחנו במחנה הקודש, כמה צריך התחזקות, כמה אנחנו צריכים להתחזק שכל פירור פה בשמיים הוא חשוב, כמה אדם צריך להתחזק ולהאמין בעצמו, שכן זה חשוב מה שאני עושה, כן, זה יקר מה שאני עושה, רואים אותי, רואים כמה קשה לי. כל אחד הרי מותקף בכאלה סוגי מתקפות, שכל מיני חיידקים, כל מיני ארטילריות, הרי לא היה דור כזה, שימצאו כאלה סוגי תומעות, שאדם יכול להיות בתוך חדר, סגור ואין איש יודע, באיזה סוגי תומעות הוא נטמע, השם ישמור עם האינטרנט הטמא הזה, ואין איש יודע. הסטייפר הקדוש דיבר על זה, שראייה אחת אסורה, אדם יצטרך ללמוד הרבה תורה למחוק את זה. ואם זה שתי ראיות, ואם זה 10 ראיות, ואם זה סרט, ואם זה תומה וטמטום, מה הוא יצטרך פה? זה דברים שלא שיערו אבותינו, זה דברים קשים. השם ישמור מי ייקח פה את כל התיקון על כל זה. ודאי שהקדוש ישמור בגודל רחמיו, הגיעים תרופה למכה. אנחנו הרי יודעים את המסלול של התיקון. אבל על כל פנים, ריבונו של עולם, איזה תומעות פה התחדשו. איזה תומעות רצות באוויר. זה מקשה על כולם. שאדם יישן לו באיזה חדר סמוי, ויתמע את עצמו בכאלה תומעות קשות, השם ישמור. אז אנחנו שמצאים בדרך הקודש, כמה זה קשה. אז איפה האחים שלנו שעסוקים בלהתלכלך המסכנים האלו? אנחנו עסוקים בלהתנקות, וכמה זה קשה. עוד פעם הולכים לחדש, עוד פעם להתניע, להאמין בעצמנו שאפשר לזכות, להאמין בכל דבר, כן. והם בכלל עסוקים בכלל. הם בכלל עסוקים בלהתלכלך המסכנים, לא יודעים מה זה מלכלוך ומה זה ניקיון. מה זה לב אחד? מה זה קראת אחד, השם ישמור?
מה זה פגם אחד? כמה רחמים צריך פה? הרי כולנו פה גלגולים פה כולם. הורידו אותנו פה בכזה דור, עם מתקפות כאלו שסתרה אחרה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כמה קשה לכל אחד. יודעים כמה קשה. אנחנו הרי לא באים וצוחקים. אנחנו באים עם רחמים. לעורר רחמים כמה זה קשה, ריבונו של עולם. זה ודאי שאדם מתעורר לתשובה. הוא לא יודע כמה וכמה נשמות הוא מעורר בלי שידע מהם בכלל. כמו שאומר רבי חיים ויטל, בשערי הקדושה. שזה ענפי הנשמות, שנשמה אחת מתעוררת, כל הנשמות שבענפים מסביב, כולם מתעוררים. הוא לא יודע מזה בכלל. זה יכול להיות שהוא פה ואחד שקשור איתו נמצא בכלל לפריז. או בכלל באיטליה, או באיזה מקום בכלל שהוא לא מכיר אפילו, בקמצ'טקה. והכל פה קשור אחד בשני. יודעים כמה קשה לנו בדור הזה, יודעים. אבל שמראש בן אדם לא ייקח לתשומת ליבו למה אתה הולך פה לבנות, אם לא תעמוד על המשמר. כמה רחמי שמיים יש על הדור הזה, ריבונו שם, כמה רחמים. קדוש ברוך הוא ודאי הקדים תרופה למכה. הקדים, הוריד נשמת רבנו עוד לפני 200 שנה שהוא ידע בדיוק מה יעבור עלינו פה. אבל שאדם יהיה כסיל וטיפש, יישב עם אוצר בכיס בין גנבים ויגיד הם לא יגנבו אותי? והלך בין גנבים? אתה מלא אוצר? תברח מהאזור! הרי גנבים יש להם כל מיני פטנטים, יעשה לך היסח הדעת, פעולת הסחה? אחד דבר איתך והשני, יסובב אותך לכיוון השני, פתאום תמצא אין ארנקים, אין כלום. והיד כל מה הייתה על הארנק, והוציאו לך את הארנק מתחת היד. אתה הולך למקומות כאלה של פריצות, ואתה אומר אני אשמור את העיניים? אתה הולך למקומות של גנבים עם כל האוצרות שלך? פה למדת תורה, פה אתה הולך לשיעור, פה אתה הולך לשבת, פה שבת, פה אתה הולך בקושי ואתה כזה מתעקש, ובשמיים מעריכים את הכל, ומתפעלים מאיתנו, כי יודעים כמה קשה לנו בדור הזה, שיש כאלה תומעות באוויר, כמה זה קשה לכל אחד, ומתפעלים. לכן בא במגילה לנו כמה הערך של כל פרט וכל נקודה והתחזקות של כל יהודי, בגלל המתקפות שיש עלינו, עם קדושה, זה דבר שמביא לאדם, קרבת אלוקים, קרבת אלוקים מביאה לאדם, אנרגיות, חיות, צד דשמיה, כי הוא קרוב למקור החיות. כל זה מביאה קדושה, אז מה מביאה טומאה? בדיוק ההפך, ניתוק, חורבן, הרס, מצבי רוח דיכאוניים. ואם האוויר מלא מכל זה, אז מה הפלא שאנחנו מטורטרים כולנו? מה הפלא? מה הפלא שצריך כל כך הרבה להתחזק יום ולילה? כי המלחמה היא כל הזמן, אמונה, שמחה, הקדושה, כל הזמן מלחמה. זה לא דבר כזה שתפס את הנוסחה, הבנתי זהו, אני אסע עם זה. זה כל מה צריך לתדלק מחדש. זה לא כזה דבר, תפס את הנוסחה, אני כבר יודע את הנוסחה. מה זה יעזור לך אם אתה יודע שפה בתחנת דלק מתדלקים, אתה מוציא את הכרטיס שלך, מתדלק, לוקח דלק ונוסע. בגלל זה כבר אתה לא צריך להיכנס לתחנת דלק בגלל זה? הוא יודע שצריכים להיכנס לתחנת דלק, לוקחים דלק ונוסעים. אז הוא נגמר לו הדלק, אומר, אני יודע שם לוקחים דלק, ממשיך לנסוע. הוא לא נכנס, כי הוא יודע שצריך לוקחים, דלק. אבל אתה צריך להיכנס לתחנת דלק, לקחת דלק. זה לא עוזר שאתה מבין כבר את הנוסחה שצריכים להתחזק ומחדש ומחדש ומתחזק. הוא צריך פעם לשמוע את זה מחדש, אתה תקבל דלק מחדש. בגלל שאנחנו מותקפים כל הזמן. מתישים לנו את הנפש כל הזמן. וזה לא פלוני אלמוני. זה כולם. כולם, כל אחד בדרגה שלו. לכן כל כך הרבה צריך להתחזק. כל כך הרבה צריך התחזקות. כשאדם הולך המסלול הזה, אז יש לו כוחות נפש לעצמו. מתחיל להאמין בעצמו, כן, אני כן מסוגל, אני כן אזכה. מה פירוש להאמין בעצמו? הוא לא שהוא סומך על עצמו. סומך על הקדוש ברוך הוא, מאמין בעצמו שיש בי טוב כזה שאני יכול לזכות. לא רק שיתבעו ממני, אלא יש בי טוב כזה שאני יכול לזכות. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא אמר, נשמה שתת בי טהורה. זה מטבע לשון שכולם קוראים, צריכים להגיד אותו כל בוקר. נשמה שתת בי טהורה. חז"ל שתקנו את הלשון הזאת, הם לא אמרו שבבוקר, כל יום, אדם קם בבוקר, שיבדוק את עצמו אם הוא צדיק או לא, ואז הוא יבדוק אם יכול להגיד את הנוסח הזה. אם אתה צדיק, אתה יכול להגיד, נשמה, אתה בי טהורה, אתה נפחת בי, אתה נשמה בקרבי. ואם הוא היום עשה, אם הוא לא, כל כך בסדר, שלא יגיד, שיזהר, עצור, תעשה תשובה אחרי זה, תגיד את זה. הם לא חנקו חז"ל בין דרגות של אנשים. יגידו, צדיקים יגידו את זה ודאי, בינוניים, קודם עשו תשובה ואחרי זה יגידו, ופושעים, בכלל לא להגיד את זה. חז"ל לא חנקו. כל אחד מצווה להגיד כל בוקר אלוקיי, שמעת בי טהורה. רגע, אבל מה עם כל השטויות שעושים? זה מסביב! זה לא עצם הנשמה. הנשמה עצמה טהורה, זה לא יעזור לאף אחד. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, מחשבה רעה לא מצרף למעשה. רק מחשבה טובה. כי עצם הנשמה היא טהורה. לגוין את זה.
אצל גוי מחשבה רע מצטרפת למעשה. אבל אצל יהודי, בגלל שהנשמה טהורה, יש לנשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל זה לא יעזור לנו. אפילו אם תעשה מחאה שאתה לא רוצה, יש לך את זה. יש לך את זה. יש לנו את זה. וזה מקור התסכולים דווקא. דווקא זה מקור התסכולים. כי אנחנו רוצים קדושה. רוצים כמעט אלוקים. ומפילים אותנו. ועוד פעם רוצים, ועוד פעם מפילים. ולכן זה המקור התסכולים. ובא רבנו ומחזק אותנו כל הזמן. אתה תתחיל מחדש, אתה תאמין בעצמך. אתה תאמין בעצמך, אתה תזכה. אתה תאמין שזה חשוב שאדם הולך ברחוב. ומתחזק, לא להסתכל. ואפילו אם נכשל, עוד פעם מתחיל מחדש. מעריכים את זה בשמיים. אף על פי שהיו מיליון ירידות, עוד פעם מתחיל מחדש. מעריכים את זה. מה מעריכים פה? הרבה יותר קל שאדם עובד ברציפות ויש לו את המתיקות של הרציפות, אני שווה. מה שאין כן, שאדם עוד פעם פילים אותו ועוד פעם מתחיל לחדש. כמה כוחות נפש הוא צריך בשביל להתחיל מחדש. להאמין בעצמו, כן, אני כן אזכה. כי אחרי הכל, אומר רבנו פורש, ספר המידות, תאוות ניאוף, תאוות ניאוף אינו נרחק מן האדם, אלא על ידי הרחקת ראות העין במחשבה. לא תוכל לשחק עם העניין הזה. תאוות ניאוף, אומר רבנו, לא נרחק מן האדם, אלא על ידי הרחקת ראות העין במחשבה. רק כשהוא שומר את העיניים, אחרת אין שום סיכוי. ואם אדם חושב שהוא די מתוקן יחסית, מתחיל לעשות לעצמו מבחני טייס, כי בתקופה האחרונה די רגוע, אז תדע לך שאתה בעצמך הורס את עצמך. כי יש מושג שנקרא חוזר ונאור. כל הרע יחזור בחזרה. כיוון שכל עוד דם לא נתקן לחלוטין, יש מושג שנקרא חוזר ונאור. אל תעשה מבחני טייס. עם העיניים לא משחקים. אבל כל זה כשאנחנו יודעים, ברוך השם, למה מכוון פה. אבל בשרחוב מלא כל מיני בגדים למיניהם. ועכשיו מגיע הקיץ, הרי יש כל קיץ מתקדם. מי יודע איזה קיץ הולך להיות השם ישמור. ואיזה בגדים. וכמה צריך חכמי שמיים. אז ודאי ודאי שגם המחנה שלנו, גם אנחנו צריכים רחמים. כי זה מחלחל, זה משפיע, זה נכנס, זה נמצא באוויר. זה מתאה מאוד. זה מתאה מאוד. וכל אב בית מצווה לעמוד על המשמר, וכל בחור שהולך להכיר שידוך צריך לשים לב. מה אתה הולך להכיר? אם היא באה בצורה כמו שהיא באה, אתה לא תוכל להיות ממוקד בתכונות הפנימיות שלה וביופי הפנימי שלה. אלא אתה הראש שלך על כוחך, ממוקד בשטויות. ככה זה עובד. אתה פונה אל הרבדים הכי שפלים שלה. כי היא גרמה לעורר את הרבדים הכי שפלים שלך. ועל זה, על בסיס כזה אתם תבנו את הבית, אוי לה ואוי לכם איזה בית של נחשים ועקרבים זה יהיה הבית הזה. מה, על מה הולכים פה לדבר? חבל על כל האנרגיות שהולך להשקיע. חבל כל האנרגיות שלך. חבל כל המאמץ. חופה וקידושין, וחתונה, והסיפור הזה, ולקנות בית, ולהקים, מה כל הסיפור הזה, בשביל לפרק אותו? חבל הכל. מראש חבל, חבל כל המאמץ. חבל. אם לא שהיה כואב לנו הדבר הזה, לא מדברים ככה. אנחנו לא מדברים מתוך התרבבות, רק מתוך כאב. כאב גדול. יש דרך הקודש של הבית היהודי, התא המשפחתי. איפה מי שפוגע שם, שידע לו שזה יחזור אליו בומרנג. היא לא תוכל ללכת בחציפות. ולשגע אנשים ולהרוס בתים, ולה יש לו בית, זה לא ייתכן. זה חוזר אליה בומרנג. שתדע לה ותבדוק את זה אותה אחת, והיא תראה שפתאום שמה התקלקל הקשר. למה? כי זה חוזר בומרנג. ואחרי זה כבר זהו נפרדה החבילה, זה שלבים. השם ישמור. יש דרך הקודש שמשיכה סייד נשמיה. וגם זה צריך חכמים כל יום. שלום בית צריך חכמים כל יום. קדושה צריך רחמים כל יום. קרבת אלוקים צריך רחמים כל יום. אנחנו ודאי צריכים הרבה רחמים. אבל הבעל הרחמים הקדוש ברוך הוא לא נטש אותנו ולא יטוש אותנו. יודעים בדיוק בדיוק באיזה סוגיה אנחנו נמצאים. יודעים בדיוק באיזה מתקפה אנחנו נמצאים. ומתפעלים מאחד שרוצה למרות שהוא נופל. ומתפעלים מאיתנו כי יודעים שאנחנו מלאים כיסופים בדור הזה. בדור הזה אומר המייתן ירדו נשמות גבוהות. כיסופים גדולים. עם ריסוקים נוראים. כיסופים נוראים וריסוקים נוראים עוד יותר. זה הדור הזה, מה שנקרא עקבתא דמשיחא. מה זה עקבתא דמשיחא? מה זה עקבתא דמשיחא? מה הפירוש? העקב, מה זה עקב? כל הגוף עומד על העקב. כל הגוף עומד על העקב. אם העקב יש כאבים חס ושלום, אז זה מקרין גם לחוד השדרה יכול להקרין. כל הגוף. כל הגוף עומד על העקב. מדרסים וכל מיני שיפוצים למיניהם, שם ישמור. כל הגוף עומד על העקב. ומצד שני, כל הזוהמה מצטברת בעקב. ואנחנו העקבתא דמשיחא, הכל עומד על העקב, וכל הזוהמה הצטברה בעקב. התיקון האחרון, כיסופים נוראים עם קליפות קשות. ובשמיים יודעים את זה, ויש לנו רחמים גדולים עלינו. והקדוש ברוך הוא מחכה לעוד אחד ועוד אחד שיבוא, בגלל זה מתעכב את הגאולה, מחכים לאחים שלנו, שלא יחשוב לו מישהו שהקדוש ברוך הוא אוהב את זה ושונא את זה, הקדוש ברוך הוא מחכה לכולם, מחכה. הוא מחכה כי בסך הכל האחים שלנו זה תיקונקות שנשבו, הם בכלל לא יודעים ממינם ומשמאלם מה הם עושים. גם אותה אחת מסכנה שהולכת כמו משוגעת ברחוב עם היקבים שלה, טוק, 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 טוק. כל הרחוב צריך לשמוע טוק, 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 טוק. וברחוב אחד הכשילה 30 אנשים בטוק טוק שלה, וברחוב השני עוד 50 אנשים, וככה בטיול לילי פשוט של 10 רחובות סברה לה איזה 500 עבירות. ואתה, ברוב כסילותך, מסתכל אחרי המסכנה הזאת, לא רחמים על הנשמה הזאת המסכנה, היא לא צריכה תיקון. בשביל מה ירדה לעולם? בשביל תיקון. היא לא יודעת מה היא עושה פה בכלל. מסכנה, כמה עבירות היא צברה בטיול לילי פשוט עם הטוק-טוק שלה. שכל החוב שם, פוק, טוק, 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 כל מתחילת החוב, עד סוף החוב שמענו, טוק, טוק, יעברה ברוך שם את החוב, אבל. כמה רחמים היא צריכה הנשמה הזאת? אז על מה אתה מסתכל? לא רחמנות עליה, על מה אתה מסתכל אחריה? היא צריכה רחמים יותר ממך. מה אתה מסתכל עליה, המסכנה הזאת? היא לא באה בשביל תיקון? כולנו פה בשביל תיקון. והשם ברחמיו הגדולים, כבר הגדיל תרופה למכה. רק שלומדים את הספרים האלה של רבנו, והם מבינים, הטיפול שורש רבותיי, זה לא בשאגות לזעזע את הנפש, אלא בשאגות לשם נדבך, ריבון של עולם, הציל אותנו מהשיגונות האלו. אנחנו מתקפה, רחם עלינו. רחם על כולנו, שימשכו פה רחמים, יהיה פה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יערה רוח ממרום, רוח של טהרה, של רצון לקרבת אלוקים, של סייעתא דשמיא, של רחמים פשוטים, שנזכה כולנו לתיקון השלם, לישועות גדולות, לסייעתא דשמיא, לביאת משיח צדקנו, אמן אמן. מחרבנו נגילה, חרבנו נשמחה, חרבנו נגילה ונשמחה הבא. Harando na gila, harando na gila.
אשרינו! אשרינו!